לרבות מאיתנו, להציב גבול זה הדבר הכי קשה שיש במערכות יחסים. כולנו התחלנו את החיים שלנו כילדות, וכולנו פגשנו גבולות לא פעם כחוויה מתסכלת, מעצבנת, מכעיסה. מה באמת מייצר לנו את הקושי בהצבת גבולות? האם זה רק האישיו של ריצוי? האישיות המרצה שפיתחנו? האם זה הפחדים שאולי יעזבו אותנו? או שאולי בכלל זה הפוקוס שלנו שתוכנת והונדס ברוב חיינו למה צריך לעשות עכשיו, ולא באמת מה בא לנו ומתאים לנו? אז בפרק הזה ריכזתי את 8 הסיבות הכי נפוצות שמקשות עלינו לזהות את הגבולות שלנו במערכות יחסים וגם להציב אותם. אז פתיח ומתחילות. שלום לכולן וברוכות הבאות למדברות יחסים, הפודקאסט שיעזור לכן לרפא, לחזק ולבנות מערכות יחסים בריאות ואוהבות. בכל פרק נדבר ונעמיק על סוגים שונים של מערכות יחסים, אהבה, אהבה עצמית, ניגע בדפוסי התנהגות, תבניות חשיבה, עולמות הרוח והתודעה הגבוהה. אני רונה באבו, מורה דרך לאהבה ומערכות יחסים, מייסדת ואהבת ומנחת הפודקאסט הזה, שנולד מתוך רצון לעזור לנשים להיטיב את מערכות היחסים שלהן ולהאיר את הרבדים העמוקים שמשפיעים עליהן. העולם שלנו מבוסס על מערכות יחסים, כולנו מנהלות מערכות יחסים, אבל בשום מקום לא באמת לימדו אותנו עליהן, וזה התפקיד שאני לקחתי על עצמי. בפודקאסט אני חולקת איתכן תובנות וכלים שעזרו לי ולמאות נשים שזכיתי ללוות בשנים האחרונות. מתוך כל הידע המקצועי שרכשתי והניסיון המעשי מתוך מציאות חיי וחייהן. הכאב הכי גדול שלי הפך לשליחות שלי, ואני מתרגשת להשפיע ולהעניק בחזרה לעולם בפלטפורמה המופלאה הזאת. מדברות יחסים מתחילות עכשיו. אז מה מקשה עלינו בעצם לזהות את הגבולות שלנו בקשרים, במערכות יחסים ולהציב אותם? הנה 8 הסיבות הנפוצות ביותר שמצאתי. הסיבה הראשונה זה בעצם סיבה שמושפעת מתפיסה ילדית לגבי גבולות. כמו שאמרתי, כולנו התחלנו את החיים שלנו כילדות, ולא פעם פגשנו גבולות כמשהו מעצבן, מתסכל, מאכזב. וכשאנחנו בעצם חווינו גבולות כמשהו שהוא לא נעים, הרבה פעמים התפיסה שלנו לגבי גבולות לא השתנתה יחד עם ההתבגרות שלנו וההפיכה שלנו מילדות לנשים בוגרות. ואפשר ממש להיזכר רגע שכשהיינו ילדות, נכון? אמא אמרה לנו לפעמים לא על דברים שהיא לא מסכימה או לא מוכנה או שזה אסור. ומה קורה לנו שם באותו הרגע כילדות? כילדות, כשאמא אומרת לנו לא, היא מיד הופכת לאימא רעה. וכשזה הזיכרון שלנו, וזאת התפיסה שלנו לגבי גבולות, גם אנחנו לא רוצות להיות הרעות. ופה התיקון לדבר הזה, זה בעצם להבין שגבול הוא בכלל חסד. זאת אומרת שגבול הוא אהבה. הרי בסופו של דבר, כשאימא אמרה לנו לא על משהו מסוים, זה היה מתוך מקום של אהבה, שהיא ראתה איזושהי תמונה רחבה יותר, גדולה יותר, מהיכולת הילדית שלנו לראות את התמונה הגדולה, והלא שלה, הגבול שהיא הציבה באותו הרגע, זה היה מתוך מקום של אהבה, בין אם זה ממקום של לחנך אותנו וללמד אותנו, בין אם זה ממקום שאם היא הייתה מאפשרת לנו, זה היה אולי מזיק לנו הדבר, ולכן גבול הוא בכלל חסד, הוא בכלל אהבה. גם, תסתכלו רגע שנייה, אפשר לראות את זה בגבולות של חוקים. מה מותר ומה אסור לעשות, נגיד, בכביש, בנהיגה. אם לא היו לנו גבולות, אוי ואבוי, איך היינו יכולים לנהוג בביטחה? איך היינו יכולות בעצם לשמור על עצמנו בתוך חוויית הנהיגה? אז בעצם גבולות הם אהבה, וכשאני יודעת להציב גבול מול בן הזוג שלי, מול חברות שלי, מול המנהלים שלי, מול הלקוחות שלי, לא משנה, מול כל דבר שאיתו אני באה במגע. אגב, הגבול יכול להיות גם מול עצמי, נגיד באוכל או בשינה או במה שזה לא יהיה. כשאני מציבה גבול, זה בעצם מעשה של חסד, גם עבור עצמי. זאת אומרת שאני בעצם אוהבת את עצמי על ידי הצבת הגבול, כי אני מזהה מה נעים לי ומה לא נעים לי, וגם זה מעשה של אהבה כלפי האדם שבעצם מולו הצבתי את הגבול. כי אם למשל ניקח דווקא מערכת יחסים של חברה, ונניח וחברה עכשיו הכזבה אותי, היא הייתה אמורה להגיע לאיזשהו מפגש, והיא לא הגיעה, והיא לא הודיעה, והיא גם לא ענתה לי. אם אני לא מציבה גבול ובעצם אומרת לה, תשמעי, זה ממש בייס אותי, והתאכזבתי, חיכיתי לך, וזה יחזב אותי נורא שלא הגעת. ולהבא, אם קורה דבר כזה, תעדכני. לא משנה אם תוכלי להגיע או לא תוכלי להגיע, תעדכני אותי. אין דבר כזה שכאילו את לא עונה לי. מה בעצם עשינו במצב הזה? הצבנו גבול ואפשרנו לאותה חברה ללמוד בפעם הבאה מה נכון ומה לא נכון לעשות מולנו. זאת אומרת שכשאני מציבה גבול, אני בעצם מאפשרת כאן תהליך של למידה לאדם שמולי להיות אדם טוב יותר, או חברה טובה יותר, או בן זוג טוב יותר. אז בעצם גבול הוא חסד, הוא מעשה של אהבה. אני עוברת לסיבה השנייה שמקשה עלינו לזהות את הגבולות שלנו ולהציב אותם, וזה בעצם קשב החוצה. תראו, כולנו גדלנו כנראה באותה מדינה, כנראה עם אותה מערכת חינוך, כנראה שברוב הבתים שגדלנו, אף על פי שהיו שונים, חונכנו בדרך כזו שיש לנו איזושהי מסגרת, זאת אומרת, מהעלייה, גן לכיתה א', קורה שם איזשהו שינוי שכולנו עוברות אותו, וזה בעצם הכניסה למסגרת מחייבת, שהרי בגן עד כיתה א', כל שנות חיינו כילדות צעירות, עשינו בעיקר מה שבא לנו. זאת אומרת, ישנו צהריים ושיחקנו, ושיחקנו עם חברה הזאת ועם חבר הזה, ולא היה בא לנו ללכת לגן, אז לא הלכנו. והיה שם משהו יותר חופשי, יותר ממקום של מה בא לי. ועם העלייה לכיתה א' והכניסה למסגרת הבית ספרית, שנמשכת 12 שנים, זאת אומרת שעיקר ההתפתחות שלנו היא בתוך המסגרת המחייבת הזו, שם אין כל כך מקום למה בא לי. יש מחויבות, והמחויבות היא לקום בכל בוקר וללכת לבית הספר, למספר השעות שהוקצב לי במערכת השעות, לשיעורים שהוכתבו לי של מה אלמד, לעמוד בחומר שלימדו אותי. זה לא משנה בכלל אם זה מעניין אותי, אם זה לא מעניין אותי, אם זה החוזקה שלי, אם זה החולשה שלי, אם הנטייה שלי יותר הומנית או יותר ריאלית. זה לא משנה בכלל מה בא לי ומה אני רוצה, כי זאת המסגרת וככה זה. ויש, ככל שעולים בשנים, אנחנו יודעות, יש יותר מחויבויות, יש שיעורי בית, ויש מבחנים, ויש בחנים, ויש בגרויות, ויש מיצבים. וככל שאנחנו מתבגרות, בעצם המחויבות שלנו והאחריות שלנו הולכת וגדלה, ועם הזמן זה כבר הופך להיות צבא, ועם הזמן זה הופך להיות עבודה, וגם תואר, ובעצם אנחנו, ככל שאנחנו גדלות ומתבגרות, אנחנו הופכות להיות יותר מחויבות במקום שזה יהיה בדיוק הפוך. ככל שנגדל, יהיה לנו יותר חופש, חופש בחירה. אז חופש הבחירה שלנו הוא אמור להיות במקום שבו אני בוחרת במה לעסוק ומה ללמוד, שם יש לי יותר חופש, אבל עדיין יש לנו איזשהו מבנה כזה, סדר חיים כזה של מה צריך ומה לעשות. החיים דורשים, אם אני רוצה להשכיר דירה, אם אני רוצה לבלות, אני רוצה לקנות לעצמי בגדים, אני רוצה לעשות לעצמי לגג'ל, אני רוצה לחיות, אני צריכה כסף בשביל זה, אני חייבת לעבוד בשביל זה, אלא אם כן נולדתי למשפחה עשירה שמוכנה לממן אותי. רובנו לא נולדנו למשפחות עשירות, ולכן כמעט כולנו מחויבות לעשות דברים שאנחנו לא בהכרח רוצות. הסיפור הוא שכולנו חיות חיים כאלה, ולא רק זה שבעצם אנחנו מגיל נורא צעיר, גיל 6, נכנסות לתוך מסגרת שדורשת ודורשת ודורשת מאיתנו יותר, ובעצם מעסיקה את הקשב שלנו במה צריך. אנחנו גם גדלנו לתוך, והתפתחנו לתוך עולם כזה שהקשב שלנו הוא כל הזמן מופנה החוצה. זאת אומרת שברוב שעות היום שאנחנו עירות, אז או שאנחנו לומדות או שאנחנו עובדות, ובזמן הפנוי שלנו אנחנו נכנסות ככה לרשתות החברתיות, ושם אנחנו בכלל בקשב החוצה, אנחנו כל הזמן רואות מה קורה אצל האחר, מה זאת עשתה ולאן זאת נסעה ואיפה זאת אכלה ואיפה זאת בילתה, ואנחנו כל הזמן עם הקשב שלנו, עם הפוקוס שלנו, עם ההתעסקות שלנו, ותשומת הלב החוצה. כשהשריר הזה של מה צריך, מה צריך ממני עכשיו בעבודה, מה צריך ממני עכשיו בבית, מה צריך ממני עכשיו בתפעול של הבית שלי, של החיים שלי, וכשבזמן הפנוי שלי אני כל הזמן גם מתעסקת באחרים, השריר הזה של לזהות מה אני רוצה, מה נעים לי, מה נכון לי, מה מפריע לי, מה כואב לי, מה משמח אותי, מה ממלא אותי ומה מרוקן אותי, הוא שריר מאוד מדולדל, הוא לא מספיק חזק ויציב ומאומן. ואז כשהשריר הזה לא מספיק חזק, אני לא עובדת איתו מספיק, אני לא מתאמנת איתו מספיק, לי יהיה מאוד קשה לזהות בכלל מה אני רוצה. כי כדי לזהות מה אני רוצה, אני צריכה להיות מכוונת עם הפוקוס שלי ותשומת הלב שלי לעצמי, אליי. הרבה מאוד נשים שאני פוגשת בקליניקה, עובדות בעבודות שבכלל לא מספקות אותן. הן רוצות לעשות איזשהו שינוי, אבל בכלל לא יודעות מה, לאיזה כיוון להתחיל להסתכל. אני מכירה כל כך הרבה אנשים, נשים וגברים, שלמדו 3-4 ולפעמים גם יותר שנים במסלול מסוים בתואר, והבחירה בכלל של ללכת למסלול הזה וללמוד את מה שהם לומדים, זה בכלל לא במקום של שאלה של מה בא לי, מה בוער בי, מה מעניין אותי. הרבה פעמים זה מתוך איזושהי מחויבות להורים, או איזשהו מסלול של מה אנשים אמרו לי שמתאים לי, או מתוך איזשהו חלום ישן שהם אמרו לעצמם כל החיים, אני אהיה עורך דין, אני אהיה טייס, אני אהיה ככה, אני אהיה ככה. ובעצם ההרגל והשגרה ואיך שהעולם הזה זז, הוא כל כך מקשה לנו ביכולת שלנו להיות מחוברות לעצמנו ורגע לעצור ולשאול מה בא לי, מה נעים לי, מה בוער בי, מה מעניין אותי, מה מושך אותי. שם מאוד קשה לנו בכלל לזהות את זה, ואז יהיה לנו מאוד קשה גם להציב את זה. וכשמאוד קשה לנו לעשות את זה, אז מן הסתם שגם במערכות יחסים, יהיה לנו מאוד קשה לזהות את הגבולות שלנו. כי אם הקשב הוא החוצה, אז גם באיך מערכת יחסים אמורה להתנהל, ומה נכון לי, ואיך בא לי שהוא יחזר אחריי, ואיך בא לי, מה בא לי להביא לתוך המערכת יחסים הזאת, ומה אני מאמין שלי, גם זה מתשתש. וכדי שאני אוכל בעצם לזהות את הגבולות שלי ולהציב אותם, אני צריכה להיות מחוברת לעצמי. אחד התרגילים המופלאים שאני יכולה להמליץ כאן, להתחיל להתחבר פנימה למה אני רוצה, ומה נעים לי ומה לא נעים לי, זה תרגיל מאוד, מאוד פשוט, בכלי שזמין וחינם לכולנו, וזה בעצם תרגיל של נשימה. ממש פעם ביום, לעשות לעצמך תזכורת, ל5-6-7 בערב, שאת כבר בבית, את אחרי עבודה, את אחרי כל העיסוקים, או בתחילת היום, לפני שיצאת אל היום שלך, לקחת ככה איזה 3-5 נשימות טובות, ובסיומן לשאול, מה אני מרגישה עכשיו? ולהתחיל לזהות איזה רגש אני מרגישה עכשיו. אם אני לא מזהה רגשות, אפשר לעבוד עם שמות של רגשות בגוגל, ממש לרשום שמות של רגשות, ולהתחיל ככה לזהות מה אני מרגישה עכשיו, ולמי שממש קשה לה, וזה מתקדם עבורה, יכולה להתחיל דווקא בלזהות איזה תחושה אני חשה עכשיו בגוף. והתרגול הזה, תרגול ככה של חודש, טוב כזה של קשב פנימה, מאוד מאוד יעזור בחיבור פנימה לעצמנו, בלזהות מה אני מרגישה, מה מתאים לי, מה לא מתאים לי, וגם בהמשך נדע להציב את הגבולות של מה נעים לי ומה לא נעים לי. אז אני עוברת בעצם לסיבה השלישית שמקשה עלינו לזהות הגבולות שלנו ולהציב אותם, וזה באמת חוסר היכרות עם הערכים החשובים לי, ועם הגבולות שלי, מה שנקרא deal breakers. בעצם, מה זה ערכים? ערכים הם השקפות העולם שלי, האידיאלים שלי, האני מאמין שלי, הדרך שבה אני חושבת שנכון לחיות את החיים, הדברים שחשוב שיהיה לי, שחשוב לי שיהיו נוכחים בחיים שלי. וכשאני לא מכירה את הערכים שלי, אני לא באמת יודעת מה חשוב לי, את מה אני מקדשת, מה חייב להיות בחיים שלי, ומה חשוב לי שיהיה בבן הזוג שלי. זה אפילו יותר מחשוב, זה מה חייב להיות בבן זוג הזה, במה הוא חייב להאמין, באיזו דרך הוא חייב לתפוס את העולם, כדי שבעצם נוכל לבנות זוגיות ביחד. כשאני לא יודעת מה חשוב לי, ואני בעצם פועלת מתוך איזה אוטומט כזה של מה שראיתי בבית, או שמה שאני רואה סביבי עם החברות, במשפחה, ואני באמת לא עוצרת רגע לבחון ולהגדיר מה הערכים שלי, אז יהיה לי מאוד קשה לזהות את זה ולהציב את זה כגבול. זאת אומרת, אתה חייב להיות אדם שמאמין ב. כל עוד אני לא יודעת להגיד מיהו, אני לא יודע לזהות אותו ואני לא יודע לסנן את מי שלא נכון לי ולזהות את מי שכן. אותו הדבר לגבי גבולות. מה הדיל ברייקרס שלי? זאת אומרת, מה אסור שיהיה באדם הזה? מה אסור שיהיה בו? איזה אדם אסור שהוא יהיה? ואותו דבר לגבי חזון זוגי, זאת אומרת, מה חייב להיות בתוך אותה זוגיות? ומה אסור שיהיה שם? למשל, אני ידעתי שבזוגיות שלי חייבת להיות חברות. זאת אומרת, חברות זה אחד הערכים העליונים והחשובים ביותר, שחשוב שיהיה בחזון הזוגי שלי, ככה הגדרתי. ובדיל ברייקרס ידעתי להגיד שאסור, אסור שיהיו שקרים. גם לא לבנים, גם לא עיגולי פינות. וכשאני ידעתי, וכמובן שהגדרתי את זה לעומק, והגדרתי ממש את הערכים ואת הדיל ברייקרס, גם בבן זוג וגם בחזון הזוגי, וכמובן שהגברים שהכרתי כשעשיתי את ההגדרה הזאת, הפכו יותר ויותר מדויקים להגדרה שלי, לגבולות שהצבתי, עד שהגעתי לאלעד, שבאמת הוא הזימון שלי, זימנתי אותו. וידעתי לזהות שזה הוא, כי הגדרתי, כי הדברים היו מאוד ברורים, כי היו לי גבולות גזרה מאוד מאוד ברורים, ולא יכולתי להתבלבל, וגם יכולתי לשחרר מה זה באהבה, ובלי טיפת חרטה את מי שלא. וכשיש לי הגדרה ברורה למה הערכים האלה, באדם שהוא, ובחזון הזוגי, בביחד שלנו, אז הרבה יותר קל לי. הרבה יותר קל לי להתהלך בעולם, וכמו שאמרתי, לזהות את מי שמדויק, ולשחרר באהבה את מי שלו, בלי טיפה של חרטה, בלי טיפה של תחושת פספוס. וכשאיזשהו ערך שהגדרתי שהוא חייב להיות בתוך הזוגיות לא התקיים, למשל תקשורת, בזוגיות שלי ושל אלעד, תמיד הייתה תקשורת, אבל בהתחלה שלנו, גם בגלל שהוא גבר, וגם בגלל שהוא מאוד מופנם במבנה האישיותי שלו, וגם הוא סוליסט כזה, אז היה לאלעד הרבה יותר קשה באמת ליישם את הערך הזה שנקרא תקשורת, שזה לתקשר ולשתף מה מפריע לי, ומה נעים לי, ומה לא נעים לי, ומה אני מוכן, ומה אני לא מוכן, והיה לנו באמת הרבה יותר בהתחלה קשה במקום הזה שהוא לא היה מתקשר את עצמו מספיק, אז אני לא הייתי יודעת, והוא היה עוגר ושותק, ואז מתפוצץ. וכשאני ראיתי שהערך הזה שהוא קדוש עבורי בזוגיות, בחזון הזוגי, שנקרא תקשורת, לא מתקיים, זה משהו שככה רמתי דגל אדום והצבתי אותו כדיל ברייקר. זאת אומרת, יקירי, אני אוהבת אותך אהבת נפש, אבל עבורי תקשורת היא ערך עליון, זה גבול. אם אין בינינו תקשורת שהיא מספיק פתוחה והיא מספיק חזקה כדי לדבר גם על מה שטוב וגם על מה שרע, אנחנו לא נוכל להמשיך ביחד, לא כי אני מאיימת, כי אני לא יודעת להתנהל אחרת ולא רוצה להתנהל אחרת. וכשאני באה ומדברת את הרצון שלי ומה אני מוכנה ומה לא, אני יכולה לעזור לבן הזוג שלי לצמצם את הפער, כי מה לעשות, דיברנו על זה ודיברנו על זה בפרק 33 בשחרור מפרפקציוניזם, בן הזוג שלי הוא לא ג'יני שלי, הוא לא יבוא מושלם, בדיוק עם כל מה שאני רוצה, יהיו שם פערים, איך נוכל לצמצם את הפערים? בדיוק במקום שבו אני מרימה דגל, יש כאן ערך שלא מתממש, יש כאן גבול שאני לא מוכנה לעבור אותו, אני לא מוכנה לחצות אותו, ובוא תראה מה אתה מוכן לעשות בשביל זה, ובאמת, תודה לאל, ותודה לי, ותודה לאלעד, על שיתוף הפעולה ועל העבודה, ובאמת היום אנחנו במקום אחר בערך של נקרא תקשורת. אז לזהות את הגבול ולהציב אותו, מה שנדרש ממך זה לשבת ולהגדיר את הערכים שחייבים להיות בבן זוג שלך, שאסור שיהיו בו הדיל ברייקרס, והערכים שחייבים להיות בתוך הזוגיות שלך, ומה אסור שיהיה שם. וכשיש לך את גבולות הגזרה בצורה מוגדרת וברורה, הכל הופך להיות הרבה יותר פשוט, ואז הרבה יותר קל להציב את זה, כי את ברורה לעצמך, ואת ברורה גם לעולם. כמובן שאת התהליך הזה אני עושה בתהליכים שיים ובמקודשת, וזה משהו שבאמת יושבים, ולפעמים שוברים את הראש לדבר הזה, אבל זה פעם אחת שוברים את הראש, ויש לנו פה משהו שהוא מלווה אותנו שנים קדימה, אם לא כל החיים. אז אני עוברת לסיבה הבאה, והסיבה הבאה היא בעצם סיבה שבאמת מעניינת נורא, גיליתי אותך תוך כדי באמת עבודה עם מאות נשים, ואחד הדברים שזיהיתי שמקשים עלינו לזהות את הגבולות שלנו וגם להציב אותם, זה כשאנחנו לא מקשיבות לגוף. הרבה פעמים הדרך שלנו לזהות שמשהו לא נכון לנו ולא נעים לנו, או לחילופין נעים ונכון לנו, זה יהיה דרך הגוף. הגוף שלנו מדבר איתנו. גוף ונפש מדברים בעצם, הם יושבים על אותה מערכת, אותה מערכת עצבית, ממש נוירולוגית, ובעצם כשיש משהו שהוא לא נעים לנו, לרוב הדבר הזה יתבטא בגוף, ממש פיזית, בדרך כלל, ממה שזיהיתי, אצל רוב הנשים זה יהיה בצורה של קיבוץ. אחת זה יהיה לה קיבוץ בבטן, אחת זה יהיה לה קיבוץ בחזה, אחת ממש הגוף שלה פיזית יתכווץ והיא ככה תתכנס לתוך עצמה, הכתפיים ככה ימתחו. והרבה פעמים כשיש משהו שהוא נעים לנו ונכון לנו, אז זה גם יתבטא בגוף, ותהיה איזושהי התרחבות, איזושהי נינוחות, אולי יכול להיות אפילו דגדוג כזה, התרגשות. אצלי נגיד זה הרבה פעמים מתבטא בצורה שאני מדמה את זה לכמו סוכריות קופצות, שאני מרגישה כזה סוכריות קופצות כזה, התרגשות כיפית כזאת. וכשמשהו לא נכון לי ומשהו לא נעים לי, או כשאני אפילו יושבת מול אדם שאני אמורה לעשות איתו איזושהי עבודה משותפת, שיתוף פעולה, לעבוד ביחד, אפילו מישהי שמגיעה אליי ורוצה לעבור איתי תהליך, ואני מרגישה בגוף שלי שלא נכון לנו לעבוד ביחד, וזה לא משנה אגב מאיזו סיבה, אני ככל שהפכתי מיומנת בהקשבה לעצמי, לגוף שלי, אני פחות ופחות מחפשת את הלמה. ואני פשוט סומכת על עצמי, כי לא עם כל בן אדם אני מתכווצת, ולא עם כל בן אדם ממש יש לי את ההתרחבות הזו, אבל כשזה קורה, אז אני יודעת שהגוף שלי מעוטט לי, ושם אני יודעת לזהות, לא נכון לי, לא נכון לי להיות חברה של אותו אדם, לא נכון לי לצאת עם אותו אדם, בזמנו כשהייתי רווקה, לא נכון לי לעבוד עם הבן אדם הזה, והגוף שלנו מדבר. אז מה אני מזמינה אותך לעשות כדי שתתחילי ככה לעבוד עם הכלי הזה שנקרא הגוף הפיזי שלך? זה ממש להתחיל לזהות. כשאת נמצאת באינטראקציה עם אנשים, במקום להתעסק בהם, נגיד בדייטים, במה הוא חושב, מה הוא מרגיש, בא לו, לא בא לו, הוא רוצה, הוא בעניין, הוא לא בעניין, משעמם, לא מעניין לו, במקום להתעסק בזה, לקחת נשימה עמוקה ורגע לבחון, ממש כמו לעשות סריקה כזאת בגוף, איך נעים, מה אני מרגישה בגוף עכשיו, נעים לי, לא נעים לי, מה קורה איתי עכשיו, או אם נגיד, סתם דוגמה, יש לה חברה, והחברה הזאת היא שואבת אנרגיה, ואת יודעת שאת מסיימת פגישות איתה מרוקנת, או אפילו שיחות איתה מרוקנת, כאילו היא שתתה לך את כל האנרגיה. תתחברי רגע לגוף, תבדי רגע מה את מרגישה שם, איך את מרגישה? ותתחילי לתת את הטון לדבר הזה, תתחילי לתת משמעות לדבר הזה ומשקל. הגוף שלך מדבר איתך. אז כשאנחנו לא מזהות את הגבולות שלנו, וגם אם אנחנו לא מזהות אותם, אנחנו לא מציבות אותם, הרבה פעמים זה באמת ממקום שאנחנו בכלל לא שמות לב מה אנחנו חוות עכשיו בגוף. והגוף שלנו מדבר איתנו, אז הנה סיבה רביעית להתחיל להקשיב לגוף, להתחיל להתחבר לגוף בתוך המפגשים עצמם, או אחרי מפגשים או ממשקים עם אנשים. סיימת אינטראקציה, או אפילו למתקדמות במהלך האינטראקציה, קחי לך רגע, קחי נשימה. תרגיש שרגע, מה את חשה בגוף? נעים לך, לא נעים לך, מתכווץ לך, מתרחב לך, איפה זה נמצא בגוף? מה התנועה של הדבר הזה? תתחילי להתקייל, זה בעצם ללמוד את התנועה של הגוף שלך, ולהתחיל לזהות אותה. ככל שהקשב שלך יהיה יותר מחובר ומכוון לגוף, ככה השריר הזה יהפוך להיות חזק יותר, והזיהוי של הגבול שמתבטא דרך הגוף, יהיה לך יותר קל לזיהוי, וברגע שתזהי את הגבול, יהיה לך יותר קל להציב אותו. אני עוברת לסיבה החמישית. הסיבה החמישית שמקשה עלינו לזהות את הגבולות שלנו וגם להציב אותם, היא קשורה בפחדים. בדרך כלל זה הסתובב סביב הפחד מתחייה, הפחד שלא יאהבו אותנו, הפחד שיעזבו אותנו, הפחד שנשאר לבד. פחד הוא רגש, הוא לא הגיוני, הוא לא רציונלי. סבבה שבשכל אנחנו אומרות לעצמנו, נו בסדר, אז שיעזבו אותנו, אז עדיף להישאר לבד. או לחילופין, אז מה אם בשכל אנחנו אומרות לעצמנו? לא יקרה כלום, הכל בסדר, כאילו מרגיעות את עצמנו, או אפילו אומרות לעצמנו, טוב, אז שיעזבו אותנו, עדיף לי להישאר לבד, מאשר להיות במקום שלא נכון לי. אם אנחנו עובדות רק מהשכל, לא תהיה לזה השפעה. למה? כי פחד הוא רגש, ורגש לא מבין את שפת ההיגיון. מה אני ממליצה לעשות במצב כזה? קודם כל, להתחיל לזקק. מה הפחד שמפעיל אותי? מה הפחד המשמעותי ביותר שמנהל אותי שם? זה הפחד מתחייה? זה הפחד הזה שלא יאהבו אותי? זה הפחד הזה שיעזבו אותי ואני אשאר לבד? מה? מה בדיוק הפחד הזה שמנהל אותי שם? ברגע שאני יודעת מה הפחד, אני מתחילה לעבוד איתו, אני מתחילה לנהל איתו דו שיח, אני מתחילה לתקשר איתו, ואני בעצם מתחילה לתת לו מקום. זאת אומרת, לדבר עם הפחד, אני נותנת לכם ממש כלי זהב כאן, זה לדבר איתו כאילו הוא היה חלק. מי שהקשיב על הפרק של הילדה הפנימית יודעת איך מתקשרים עם חלקים בתוכנו, וזה ממש בדיוק אותו הדבר. זה בעצם לדבר לפחד ולפנות אליו ולהגיד לו, תודה שאתה כאן, תודה שאתה מגן עליי, אני מבינה שאתה פועל כרגע, כי אתה לא רוצה שיקרה לי משהו, שאני אשאר לבד, שיגידו לי לא, שיתחו אותי. זאת אומרת, אני נוקבת בדיוק במטרה הגבוהה שהפחד הזה מקדש. הוא בא להגן עליי, נכון? אני אומרת לו תודה, תודה רבה לך, אני יודעת שאתה כאן כדי להגן עליי, אני לא צריכה אותך כרגע. אתה משוחרר מתפקידך, נושמת החוצה, משחררת, ובעצם מבינה שכרגע מה שמפעיל אותי ומקשה עליי, להגיד לו, להציב גבול, לדבר את מה שמפריע, את מה שמתאים לי, מה שלא מתאים לי, זה הפחד הזה. כשאני עובדת עם הפחד וצועדת יחד איתו, אין דבר כזה כאילו להפסיק לפחד. אין דבר כזה ללחוץ על כפתור ולא לפחד יותר. אין דבר כזה. אם את רוצה לעשות איזושהי מניפולציה פנימית לעצמך כדי שלא תפחדי, אני רוצה שתקחי בחשבון שלא לפחד, זה אומר לא להרגיש. ואנחנו לא רוצות להיות במקום שאנחנו לא מרגישות, את לא רובוט. אז בגלל שפחדים תמיד ילוו אותנו, ופחד זה רגש שהוא, התפקיד שלו הוא מאוד מאוד חשוב, הוא בסך הכל בא להותת לנו מפני איזושהי סכנה, אז אנחנו רוצות שהפחד ימשיך לעבוד בצורה תקינה, זאת אומרת שהמנגנון הגנה הזה ימשיך להגן עלינו כשנצטרך אותו, כשבאמת יהיה סכנה אמיתית. אבל אנחנו לא רוצות שהוא ימנע מאיתנו, להיות נאמנות לעצמנו, אנחנו לא רוצה שהוא ינהל אותנו ויקח את המושכות אליו. ולכן, הדרך לעבוד עם הפחד ולצעוד איתו, זה ממש לתקשר עם הפחד. כמובן שאני מעמיקה ממש לעומק באיך עושים את זה ומלמדת את זה בתוכניות המתקדמות, אבל כרגע נתתי לך כלי מדהים, שמי שתיישם אותו, היא פשוט תראה שינוי מטורף ביכולת שלה לקחת אחריות ולקחת המושכות בחזרה אליה, למרות ועם הפחד. אז אנחנו לא מנסות למנוע מעצמנו להרגיש את הפחד, אנחנו בעצם לומדות לעבוד איתו ולצעוד איתו. אז פחדים הם באמת חלק מהותי, ו מעבר להסבר הרציונלי, שזה להזכיר לעצמך שאת לא רוצה להיות בסביבה של אנשים שאוהבים אותך או רוצים להיות איתך לפי מה שמתאים להם. את לא כלי. את לא כלי שנועד להיות בשימושו של אף אחד. את עולם, ויש לך ערך מעצם היותך. ואם את נמצאת במערכות יחסים, שכשתציבי גבול ותגידי, נעים לי, לא נעים לי, רוצה, לא רוצה, מתאים לי, לא מתאים לי, ועל זה, גבר, אישה, חברה, משפחה, לא משנה מה, יחליטו שלא מתאים להם, אז יפה שעה אחת קודם לזהות את זה, מאשר להמשיך להיות מושקעת עוד ועוד במערכת יחסים שכל כולך שם, ובעוד שמערכת היחסים איתך, שזאת המערכת יחסים הכי ארוכה והכי אינטנסיבית שתחווי בחיים שלך, היא תתקלקל, היא תיארס. אז גם הסבר רציונלי, כמו שהסברתי עכשיו, וגם כלי העבודה עם הפחד לתקשר איתו, להודות לו, לשחרר אותו, להניח אותו בצד, להרגיע אותו ולפעול. אני עוברת הלאה, לסיבה השישית. והסיבה השישית שבאמת מקשה עלינו לזהות את הגבולות שלנו וגם להציב אותם, זו תלות רגשית. מה זה אומר תלות רגשית? תלות רגשית זה אומר שבלי האדם הזה, אני לא. שלוש נקודות. כל אחת משלימה מה היא לא. לא יכולה, לא מאושרת, לא מסופקת, לא תצליח. כשאנחנו תלויות רגשית, ובעצם אנחנו תולות את כל הקיום שלנו, או כל האושר שלנו, או כל המסוגלות שלנו באדם, ברור שיהיה לנו מאוד מאוד קשה לזהות מה נכון לנו, את הגבולות שלנו, וגם להציב אותם. ופה בעצם המשפיעים שמייצרים לנו כאן את התלות הרגשית הם פחדים, שדיברנו על זה בסעיף הקודם, סעיף 5, ותפיסה עצמית חסרה. זאת אומרת, ערך עצמי נמוך, או ביטחון עצמי נמוך. שאני מזכירה, ערך עצמי זה מה אני שווה. וביטחון עצמי זה האם אני מסוגלת, או למה אני מסוגלת, זה יכולת. אז פה בסופו של דבר, כשיש לי בעצם פחד מסוים, ניקח נגיד לדוגמה את הפחד שלא יאהבו אותי. בשילוב ערך עצמי נמוך, שנגיד אני הולכת בעולם באיזושהי חוויה שאני לא מספיק, אז בעצם מה שזה מייצר לי, זה מייצר לי תלות רגשית, בחברה, בבן זוג, באימא, לא משנה מה. ואז מהמקום הזה שבו אני תלויה רגשית, אני לא אהיה מסוגלת בכלל לחשוב שאני ראויה, שמגיע לי ושאני יכולה, שדברים לא יתאימו לי. או לחשוב אחרת, או לרצות אחרת. כי בעצם כל הקיום שלי הופך להיות אחד עם האדם שבו אני תלויה. אז אם זיהית שהסעיף הזה נכון לגבייך ומקשה עלייך להציב גבולות, לזהות את הגבולות שלך, דעי שאנחנו צריכות לעבוד מאוד חזק וממוקד על פחדים, לשחרר את הפחד, לדעת לעבוד איתו, בשילוב חיזוק הערך העצמי שלך או הביטחון העצמי שלך או כל תפיסה עצמית אחרת שחסרה אצלך. אני עוברת לסיבה הבאה. והסיבה הבאה שמקשה עלינו לזהות את הגבולות שלנו ולהציב אותם, והיא סיבה מאוד מאוד מוכרת לי, מהניסיון האישי שלי, מהחיים האישיים שלי, שעד היום אני מתמודדת עם הדבר הזה, זה נקרא ריצוי. ידעתם שאני אדם מרצה מטבעי? אני עם כל החוזק והעוצמה שלי, כן, יש לי שיעור חיים בריצוי. וזה משהו שאני עובדת עליו תמיד. היום אני במקום הרבה יותר טוב בחיים שלי. ואני כל הזמן מזהה את המנגנון הזה עובד ומתאמנת על לעבוד אחרת. אז ריצוי, מה הוא אומר? אגב, קודם כל בואי נבהיר מה זה אומר, מה ההבדל בין ריצוי לנתינה. אז ההבדל בין ריצוי לנתינה הוא שנתינה זה ממקום שבו אני רוצה לתת. בדקתי עם עצמי, חשבתי, והחלטתי שבא לי לתת, מתאים לי. זאת נתינה. ריצוי לעומת זאת, זה אני חייבת לתת, כי אם לא, אז. זאת אומרת, יש לנו פה התניה לגבי הנתינה שלי. שאם אני לא אתן, אם אני לא אהיה שם, אז בעצם יקרה משהו. אז ריצוי, אמרנו, אם אני לא אתן, אז תשלים את החסר. זה בעצם התניות על הקשר איתנו, על האהבה אלינו. והמשפיעים פה שמייצרים באמת את הריצוי, זה א', פחדים, כמו בסעיף הקודם, גם תפיסה עצמית חסרה, וגם כשאנחנו לא מספיק מודעות או מכירות את הערך שאנחנו מביאות מעצם היותנו למערכת, זאת אומרת את המשמעות והעון האנושי שאנחנו מביאות מעצם היותנו לתוך הקשר, ומשפיע נוסף שמייצר ריצוי, זה אהבה עם תנאים שחווינו בבית. זאת אומרת שפה כבר יש לנו כמה וכמה סעיפים, משפיעים, גורמים, שמייצרים לנו את הריצוי הזה, שמקשה עלינו לזהות את הגבולות שלנו וגם להציב אותם, וכל אחד מהם יש לו נפח שמשפיע על הדבר הזה ומייצר בעצם את המנגנון הזה. הרי בסופו של דבר, אם לצורך העניין אני מתהלכת בעולם בתחושה שאני לא מספיק, ואני לא זוכרת, אני לא מודעת לכמה ערך אני מביאה לקשרים איתי, כמה אני חוכמה אני מביאה, וכמה תמיכה אני מביאה, וכמה ביטחון אני מביאה, והכלה והקשבה, ובאמת מביאה מעצם היותי מהאדם שאני. לא מודעת לזה, לא זוכרת את זה, כי מה אני כל הזמן רואה, כמה אני לא מספיק. ובנוסף לזה, אני גם למדתי בבית על עצמי שאוהבים אותי, או שאני מספיק טובה או מוצלחת או גאים בי, רק כשאני מביאה ציונים טובים, כשאני עוזרת בבית, כשאני שומרת על אחים שלי, כשאני מקשיבה להורים שלי. השילוב של כל הדבר הזה מייצר לנו מנגנון של ריצוי מאוד מאוד עמוק, וכשאני אדם מרצה, מן הסתם הקשב שלי הוא רחוק שנות אור מלהיות עליי, אלא על האדם שמולי. שמה לא יעזוב אותי, לא יאהב אותי, לא יחשוב עליי. ואז באמת הרבה יותר קשה לי בכלל לזהות את הגבולות שלי, ובטח ובטח שלהציב אותם. אני עוברת לסעיף האחרון. והסעיף האחרון שמקשה עליי לזהות, שמקשה עלינו לזהות את הגבולות שלנו ולהציב אותם, זה אמונה וביטחון בך ובדרך שלך, במסלול שלך. ופה בעצם אני רוצה להזכיר לך, בסופו של דבר, לא משנה מה תעשי. מי שנועד לך, יהיה שלך. מי שנועד להיות חלק מחייך, יהיה חלק מחייך, לא משנה מה תעשי. ומי שלא, לא. ומי שנועד להיות רק חלק, פרק זמן קצר, מחייך, יהיה פרק זמן. לא משנה מה תעשי וכמה תתני. יש חשבונות שמיים שהם גדולים יותר מההבנה השכלית שלנו. ולכן, אני כאן כדי להזכיר לך, שאם את מתקשה לזהות את הגבולות שלך וגם להציב אותם, וזה מגיע מתוך איזושהי חוסר אמונה או ביטחון בך ובדרך שלך ובמסלול שלך ובמי שנועד להיות חלק מחייך, אז תזכרי שמי שנועד לך יהיה שלך ומי שלא, לא. וזה תקף על אהוב, על חברה, על משפחה, על אנשים טובים בדרך שתפגשי וגם כאלה שפחות. את אהובה ומספיקה מעצם היותך. והצבת גבולות מספרת עלייך שאת אדם עם סנטר מוגדר, ואדם עם סנטר מוגדר יודע, לא מבין, יודע, שלא כולם נועדו להיות חברים שלו, ולא כולם נועדו להיות הבני זוג שלו, ולא כולם יאהבו אותו, ולא לכולם הוא יעבור בגרון, וזה ממש, ממש, ממש בסדר. אז חזקי את התפיסה הזאת, את התודעה הזאת, אם את צריכה, תכתבי לך את המשפט הזה. אני אהובה ומספיקה מעצם היותי. לא כולם יאהבו אותי, וזה ממש ממש בסדר. כתבי לך את המשפט הזה כעוגן, ותחזרי עליו כל יום, עד שהוא יחלחל, מההבנה שלך בשכל, לידיעה שלך בלב. וכאן אני רוצה לחתום את 8 הסיבות. אני מאוד מקווה שהן היו מספיק ברורות ופרקטיות עבורך. מבחינתי, אם תיקחי רק דבר אחד ותיישמי, זה כבר המון. זה הרבה יותר ממה שעכשיו. אני רוצה להזכיר לך ולהפנות את הקשב שלך, להתבונן באנשים סביבך, אנשים שאת מעריכה אותם. אם את תסתכלי ותחקרי ממש לעומק, את תגלי שבעצם האנשים האלה שאת ממש מעריכה אותם, אלה אנשים עם סנטר, אנשים עם גבולות, עם ערכים, עם קווים מאוד ברורים שעומדים מאחוריהם. ומה שגורם לך להעריך את אותו אדם, זה בדיוק זה שהוא בעצם מעריך את עצמו, הוא מכבד את עצמו. הוא יודע בדיוק מי הוא ומה הוא, מה מתאים לו ומה לא. וכשהאדם יודע בדיוק מי הוא, מה הוא ומה מתאים לו ומה לא, הוא הופך להיות אדם הרבה יותר מוערך ומכובד בעינינו, כי יש לו עמוד שדרה. תהיה האדם הזה. תוודאי שאת האדם הזה, כי את ראויה לזה. אז אני רוצה לומר תודה רבה שהזנת עד כאן, ואני רוצה לומר גם שאני נורא 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 נרגשת ושמחה, ובכל פעם מחדש כשאני מקבלת תודעה ושיתוף מכן המאזינות על פרק שעשה לכן וואו, שהפיל הסימון, שגרם לכן לעבור תהליך שינוי, קפיצה משמעותית, זה הלחם שלי, זה הסיפוק הכי גדול שלי. אנחנו כאן ביחד בתהליך שלא נגמר, והפודקאסט הזה הוא אחת היצירות שאני הכי אוהבת ליצור בעשייה שלי ובשליחות שלי. אז אני רוצה לבקש עוד. אם עזרתי לך, אם החכמתי, אם נתתי, אם נתרמת ממני, שתפי אותי. ובבקשה. שתפי את העולם, אם זה שיתוף בסטורי או עם חברות, נשים אהובות ויקרות לך, שאת רוצה לחלוק איתן את התכנים שאני חולקת כאן עם העולם באהבה. אני רוצה לבקש, תדרגי את הפודקאסט. לחיצה אחת קטנה בשבילך היא המון בשבילי, כי הדירוג עוזר לי להגיע לעוד אוזניים, לעוד נשמות, לעוד לבבות ולעזור לעוד נשים. אז את עוזרת לי לעזור לעוד נשים ולהיות שותפה לשליחות שלי. אז תודה רבה. שהזנתן עד כאן, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. וכמובן, כמו תמיד, אפשר ליצור איתי קשר ולקבל עוד תכנים שלי בכל הפלטפורמות, באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק, ביוטיוב, ואפשר להצטרף לקהילת אהבה במייל ולקבל בכל חמישי סרטון חדש ובלעדי. אנחנו ניפגש. נשתמע בפרק הבא, ואם היו לך שאלות על הפרק או משהו שאת רוצה ככה לוודא יותר, המייל שלי נמצא בתחתית התיאור של הפרק. אז נשיקות ושבת שלום, נשתמע בקרוב בפרק הבא.